איזה זמן יש תחושה שאנחנו צריכים ללמוד ביחד פרק בתהילים. ובימים האחרונים התחושה הזאת יותר חריפה, יותר כואבת. פרק פ"א בתהילים, הפסוק הראשון אומר פה בצד שמאל למטה: למנצח על הגיתית לאסף. להגיד פרק תהילים לעילוי נשמתו של אסף, אסף רמון, זיכרונו לברכה, הולך בדרכי אביו. וככה, כשנכנסים לראש השנה עם כל ההתרסקות הזאת, זה אולי גם חלק מהלימוד של סוף תשס"ט וערב תשע"ע. גיתית, לפי חלק מהמפרשים, זה היה שיר ששרו דורכי הגת. דורכי הגת, שהם עסוקים בסחיטה, הם שרים שיר. הדריכה והסחיטה הם לא סוף דבר, אלא תחילתו של דבר. ומתוך הסחיטה יוצא מוזל שצריך לצאת. יש מפרשים שגיתית זה היה ניגון של בית עובד אדום הגיתי, שממנו קנה דוד את הגורן, וזה מקום המקדש, מקום המזבח, מקום קודש הקודשים. זה קשור לעקדת יצחק, שהייתה באותו מקום שבו נברא אדם הראשון, שבו נבנה בית המקדש, ושבו ייבנה, בעזרת השם, בית המקדש השלישי. הפירוש הנוסף של גיתית, נוסף למשמעות של השיר של דורכי הגת, ונוסף לניגון של אלה שבאו מבית עובד אדום הגיתי, אז הגיתית, לפי חלק מהמפרשים, זה אפשר להגיד הביטוי של אנשים שבאו מגת. גת הייתה עיר פלישתים, ולנו במשך, אפשר להגיד, אלפי שנים מאבק שלא תם עם הפלישתים ועם ממשיכיהם. כשהדבר המרכזי בפלישתים, אומר הגאון מווילנה בפירוש שלו לחבקוק, זה ששנאתם אלינו ממוקדת בכך שאינם רוצים שיהיה לנו ממשלה, עצמאות, מדינה, צבא. ומי היה אסף? אסף היה מבני הלוויים, מהיחידים שחברו יחד לדוד לחבר את תהילים. אחרי הכותרת הזאת של הפסוק, נכנסים יותר פנימה לתוכן של הפרק. הרנינו לאלוהים עוזנו, הריעו לאלוהי יעקב. כבר מתחילים להריח ריח של תרועה, של הריעו. והתרועה קשורה לעוז. אלוקים הוא עוזנו, כלשונו של דוד בפרק כ"ז: השם מעוז חיי. אנחנו נכנסים לפרק שיעסוק בעוז, בכוחות שיש לאומה הישראלית, במקור שלהם ובתפקיד שלהם, במטרה שלהם. וכל זה הריעו לאלוהי יעקב. יש מקומות, תודה רבה, יש מקומות שבהם תוארו של אלוקים הוא אלוקי ישראל. אמר אלי לחנה, ולפי המסורת של חז"ל זה היה בראש השנה, אלוקי ישראל ייתן שאלתך אשר שאלת מימו. כאן התואר הוא אלוהי יעקב. בשעה שהלך אחד מחכמי ישראל ברחוב, הוא ביקש להכניס אורח לביתו. הוא מצא עובר אורח, הכניס אותו, הכילהו, השקהו, ואמר לו בסוף הסעודה, עכשיו תגיד דבר תורה, כדרכם של ישראל. והאיש הזה אמר לו, איני יודע, אין לי מה להגיד. אמר לו אותו חכם, בדורם של תנאים ואמוראים, בדורות קודמים, אמר לו אותו חכם, אז תגיד משנה, והוא לא יודע, ותגיד פסוק, הוא גם לא יודע. ואז ככה ניסיון אחרון, אומר לו אותו חכם, תגיד ברכת המזון. אמר לו אותו אדם, אני לא יודע ברכת המזון. אותו חכם התמלא הקפדה. זה לא היה יכול להיות לפי משנתו שתהיה בורות כזאת. אז הוא אמר לו בקפדנותו ביטוי מאוד פוגע, מאוד חריף. אמר לו תגיד, ואמר לו את זה בנוסח ארמי, תגיד ברוך אלוקים שנתן אוכל לכלבים. עד כדי כך. אותו עובר אורח אמר לו, אתה יודע, עכשיו התחדש לי דבר תורה. עכשיו אני נזכר. כשהלכתי פעם ליד תינוקות של בית רבן, שמעתי אותם איזה פסוק אומרים, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. עכשיו אני שואל אותך, רב גדול, עוז ומגדול, הרב הגאון שליטה, למה לא כתוב שם בפסוק, תורה ציווה לנו משה מורשת קהילת, ואמרת השם שלו? כי כנראה התורה שייכת רק לכם, האליטיסטים, היוקרתיים, הרוחניים, הגדולים. ואותו חכם מבין שעכשיו הוא צריך לבקש סליחה מעומק הלב, וניסה לפייס את אותו עובר אורח. יש תרועה שהיא באה ממקום גבוה, עמוק. יש תרועה שבאה מצד שהשם הוא אלוהי יעקב, האלוקים שלנו, ואנחנו עמך בית ישראל. אם אני פוגע במישהו, מחילה, אבל כולנו עמך בית ישראל. במיוחד ערב ראש שנה, כל ההבדלים וחילוקים קצת מפנים מקום. ואולי כדי להדגיש את הצד הפשוט, העממי, הכולל את כולם יחד, אומר הפסוק אלוקי יעקב, ולא אומר אלוקי ישראל. יעקב, לפי המפרשים, מרדכי, הנציב ועוד, זה תמיד הצד היותר פשוט, היותר טבעי, וישראל זה הצד היותר מפותח. שרית עם אלוהים ועם אנשים בטוחה, אז מעדיפים להגיד כאן אלוהי יעקב. ומזה נכנסים אנחנו לשני הפסוקים הנוספים. תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. וכאן למדו חז"ל, גם בגמרא שנמצאת פה בפסקה 5 וגם במקומות אחרים, את תוקפו של ראש השנה. כשהמשנה אומרת ראש השנה הוא באלף תשרה, יש כמה דעות למה הנפקא מינה, למה ההשלכה. רב נחמן בר יצחק אומר, גמרא מסכת ראש השנה בדף ח', לדין. זה שכתוב בדברים פרק י' א', ראשית שנה ועד אחרית שנה, מראשית השנה נידון מה יהיה בסופה. מניין למדנו שזה בתשרה? דכתיב תקעו בחודש שופר בר כסל ליום חגנו. איזה חג שהחודש מתכסה בו, הווה אומר, זה ראש השנה. עכשיו יש פה הליכה על חבל מאוד דק. כי המצב שבו החודש מתכסה, כלומר הלבנה מתכסה, הוא גם המצב שהיא מתחילה להיוולד, מה שמכונה מולד הלבנה. הגבולות בין המצב של הסוף, של הכיסוי, למצב של הגילוי, הן גבולות דקים מאוד. כמו שנראה גם בהמשך, בהרבה מצבים בנפש שקשורים לראש השנה, הגבולות בין הנפילה לקימה, בין האור לבין החושך, בין הזריחה לבין השקיעה, הן גבולות דקים. אומרת הגמרא, זה אנחנו יודעים עכשיו על העיתוי. ומה נאמר על התוכן? וכתיב, כחוק לישראל הוא, משפט לאלוקי יעקב. והמשפט הזה לאלוהי יעקב, שחוזר שוב על הביטוי אלוקי יעקב שראינו קודם, ואולי שוב הוא מדגיש את הצד העממי, הטבעי הישראלי, אומרת הגמרא בהמשך, על בסיס אותו פסוק, אין בית דין של מעלה נכנסים לדין, אלא אם כן קידשו בית דין של מטה את החודש. זה מסמן חלק מההבדל בתפיסה מה זה ראש השנה. האם עיקרו של יום זה התפילות שלנו, התיקון שאנחנו עושים, ומשאלות הלב? כמה וכמה פעמים נרצה להדגיש את מה שאדם מחפש פרנסה, את מה שאדם מחפש דירה, את מה שאדם מחפש בריאות, את מה שאדם מחפש זיווג הגון, מה שאדם מחפש זרע של קיימה, חינוך ילדים, בעזרת השם כשתזכו להיות סנדקים, אז אתם יכולים לשמוע איזה 200 אנשים עוברים על פניכם, ולשמוע את צורכי עם ישראל. מגוון מאוד, מפורט מאוד, אנשים נכנסים לפרטים ממש, אם האדם יש לו 8 ילדים, יש לו 16 בקשות. האם זה ראש השנה? או שראש השנה, מבחינת המהות שלו, עוד לא בהכרח סותר לדברים שנאמרו קודם, כי אנחנו לא מקלים ראש בצרכים הפרטיים, אבל מבחינת המהות של יום, ראש השנה הוא יום עבודת המלך. הוא יום שעם ישראל נותן למלכות האלוקית להתגלות בעולם. אין בית דין של מעלה נכנס לדין, שזה לכאורה הצעד הכי מלחיץ, אבל הוא לא יכול בלי שבית דין של מטה מקדשים. בלי שבני אדם פה נתנו כוח לבית דין של מעלה, אין בית דין של מעלה מתפקד. זה אומר אחריות גדולה עלינו, על עמך בית ישראל, לא מצד ההצטיינות שלנו, עמך בית ישראל, אחריות גדולה גם להיפתח לראש שנה וגם לעבוד בו עבודה נכונה. יכול להיות שמשום כך, או גם משום כך, הדבר הבא שכתוב עוסק בנושא אחר לגמרי. לא עוסק בראש שנה. אומר הפסוק, ברשותכם, יש פה שתייה חמה, מי שרוצה בחוץ. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדורו.
אמן.
עדות ביוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי ישמע. כשונה של חכמים, מה דחר שמה? מי הזכיר כאן את יוסף? מה הדיון על יוסף? ועוד ביחס לראש השנה. הסירותי מסבל שכמו, כפיו מדוד תעבורנה. הם היו כלואות באיזה סל, באיזה כלא, והם יצאו מה... כן. כשאנחנו מסתכלים על הגמרא מסכת ראש השנה, דף י' א', שנמצאת פה בצד ימין, באמצע, אנחנו רואים שתי דעות, אפשר לומר, בקצוות של השאלה, מתי זה בריאת העולם ומתי תהיה הגאולה. רבי אליעזר סובר בתשרי ורבי יהושע סובר בניסן. אבל בין הקצוות האלה של שאלת בריאת העולם ושל הגאולה השלמה, העתידה, בתווך יש כמה דברים מוסכמים. מה הם? אומרת הגמרא, בתשרי נולדו אבות, תשרי מתו אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה. זה לא סתם שאנחנו קוראים ביום הראשון של ראש השנה על שרה, וקוראים ביום הראשון של ראש השנה את ההפטרה על חנה. זה כנראה קשור למהות היום. דבר נוסף, אומרת הגמרא, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. תחשבו מה היה קורה באוויר של המדינה אם גלעד שליט משתחרר בראש השנה, אם יונתן פולארד משתחרר בראש השנה, אם רון ארד משתחרר בראש השנה, אם נהדרי סולטן יעקב חוזרים הביתה. זו טלטלה עצומה. זה היה בראש השנה. והפסוק שאמר עדות ביוסף, לפי חלק מהמפרשים זה כינוי לעם ישראל, מפני שהמשפט הבא בגמרא זה שבראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. אם כך מה שכתוב באותו פסוק בתהילים, הסירותים, סבל שכמו, אפשר לפרש שהכוונה היא לעמך ישראל שהשתחרר מעבודתו במצרים, ויוסף זה שם קוד לעם ישראל. גם בגאולה יוסף הוא חלק טבעי ממהלך הגאולה ומשלים אותו יהודה. ולפי חלק מהמפרשים, אנחנו רואים שחז"ל נותנים מקום לשני הצירים האלה, זה יוסף, ממש יוסף. ויוסף הוא בעצם היוצא מאותו סבל, שכמו משתחררת מהסבל, כי הוא משתחרר מבית האסורים. למה זה כל כך חשוב שנדע שבראש השנה יצא בן אדם לחירות? החג שאולי יותר מזוהה בדימוי שלו עם מושג החירות זה חג החירות, זה חג הפסח. ולהמיס על חג ראש השנה את סוגיית החירות, זה אומר דרשי. ואולי גם משום כך אומר הפסוק הבא, בצרה קראת וחלצקה, אינך בסתר רם, אבחנך על מי מריבה סלע. החיים של האומה הישראלית יש בהם צרות, ויש בהם יציאה מהצרות, והיציאה נקראת חילוץ. ואחלצקה, וחילוץ הוא ביטוי בעברית למקום שנמצא במשהו צר, כלשון הפסוק שחלק מאיתנו נוהג להגיד אותו לפני התקיעה בשופר, מן המיצר קראתיה ענני במרחביה. ולשם מכניס הפסוק את מושג המבחן, אבחנך. מפני שיכול להיות שמושג החירות בלי בחינה יתפס אחרת לגמרי מאשר אם הוא בא עם בחינה. בחינה בלשון המקרא היא שונה לחלוטין, שלא לומר סותרת, את המושג בחינה היום. בבחינה היום מה שחשוב זה הציון והתעודה והתואר. בבחינה במקרא מה שחשוב זה כל התהליך שהוא נקרא זיכוך, הסרת קליפות. שם צדיק יבחן, בוחן, מנקה, מסיר קליפות. אם כתוב בזכריה פרק י' ג' והבאתי את השלישית באש ובחנתים כבחון את הזהב, זה אומר, לפי המדרש בתנחומש בשופטים, השלישית זה גאולה שלישית. גאולה שלישית זה תהליך שאין לו הפסק, אומר המדרש, השלישית יוותר בה, על פי הפסוק בזכריה, והבאתי את השלישית באש. אנחנו עוברים זיכוך בתוך זיכוך בתוך זיכוך. תטלה כזאת של התרסקות של מטוס היא עוברת כמעט בכל בית בישראל. זה חלק מתכונתה של מלחמת גוג ומגוג, שלפי הגאון מבינה, התחילה בתף קוף סמך תת, לפני 200 שנה. לפני שמלחמת גוג ומגוג, הכתובה בספרי הנבואה, גם ביחזקאל, בסופו וגם בזכריה, היא מלחמה שהדברים הכתובים המתארים אותה הם נוראיים. לפי מסורת המפרשים מכל מיני סגנונות, בעצם המלחמה היא בירור כוחות הנפש של האדם ושל האומה. לא כדרך מלחמות קודמות, וכדרך איסורים קודמים. המבחן הגדול הוא מבחן של הנפש. שאחת השאלות הגדולות, וזה בעצם נראה מתוך התקשורת, אולי מבינה שזה תפקידה, לשאול את שר הביטחון, אני חושב חצי יום אחרי התאונה, אחרי התרסקות, אולי צריך לחוקק חוק שבן אחרי אביו או אח ואח לא יוכלו לשרת ביחידה קרבית. שר הביטחון עונה, זה לא הזמן, צריך לעסוק בזה משוב הדעת. ואז הוא אומר, הרי לא מדובר בילדים קטנים, מדובר שאנשים מגיעים לגיל 18, וזו הכרעה שלהם, ואי אפשר לעצור אותה. אז מצד אחד עומד הסבל, הכאב, הסיכון, החששות, החרדות, ומצד שני, עומדת משימה, שהיא לא משימה חיצונית. היא נמצאת בתוך הנפש שלנו. מה זה זיכרון עקדת יצחק? היה מעשה לפני אלפי שנים. אתה יכול לבוא לשופט ולהגיד שלפני אלפי שנים מישהו עשה משהו טוב אז יזכה אותך? זה נראה רציני? או שאתה אומר לו שמה שעשו לפני 3,000 שנה נכנס בנפש שלך וזה אתה. וזה מה שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא בשנים האחרונות בכל מיני סגנונות. זה לא דבר שמישהו יכול להגיד וננחס אותו אליו ולומר אני בגלל, זה פועל אצל כולם. אמר מישהו ברשת ב' שחזרו המילים בנהלל של הקרבה, ציונות ונתינה. זה שייך לכולם. וזה חלק מהמבחן, אבחנך. מצד אחד השם מחלץ, מוציא אותנו מהמעצר, ומצד שני הוא בוחן, הוא מנקה, הוא מזכך. ואולי זה לא שני צדדים. אומר הפסוק הבא, שמע עמי ואעידה בך, ישראל אם תשמע לי. מצוות היום בשמיעה, בהקשבה. שומעים אנחנו כל הימים, כל השנה, וחלקנו גם מקשיבים. ומה נשתנה היום הזה בכל הימים? אולי אחד המבחנים, והוא היותר דק, היותר עדין, זה אותו פסוק הבא, לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נכה. העובדה שאוסרת התורה עבודת אלילים היא לא מתחדשת על ידי הפסוק בפרק פ"א. אבל אולי המושג המוצנע בך, איזה אל זר יש בתוך האדם? יש פסל, משתחווים לו. מה המסכת שבת בדף קובב? עוסקת באחת התופעות בשבת שנקראת מקלקלים. האם קלקול זה דבר שאסור לעשות אותו בשבת? למשל, קורע בגדים מחמתו, בכעסו. אומרת הגמרא, אולי מי שקורע בגדים הוא לא נחשב מקלקל. למה? אומרת הגמרא את הפוסט של הפוסט בתפיסה הפסיכולוגית של היום. כשאתה פורק, אתה נותן נחת רוח ליצרך. אדם המודרני חושב או חושבים בשבילו שאסור לו להשאיר שום דבר בתוכו. הכל צריך לסוף, הכל צריך לחשף. אז אם הוא כועס, פרו כעס. נתתם דעתכם פעם, הפסיכולוגים, המחנכים, אנשי התרבות, אנשי התקשורת, שיכול להיות שכשמטפטפים לי כל הזמן בראש, את החופש, את הזרימה, את הנחת רוח ליצרי, יום יבוא, ואם יהיה בן אדם שלא ישלם לי 300 שנים שקל, אני הורג אותו. נתתם דעתכם? אתם מוכנים לעשות חשבון נפש על כל הגישה הזאת? או שתמשיכו לראיין את המפכ"ל של המשטרה שהיה, את המפכ"ל של המשטרה שיהיה, ועוד רב ניצב ועוד תת ניצב. עקיפת החוק. יש בני אדם ויש להם יצרים. מי שחושב שיצליח על ידי עקיפת החוק, משול בעיניי למשטרה, שהיא תעמוד באיזה פינה ששם כתוב בעיגול שמותר לנסוע 50 והבן אדם עשה 60. את כל העבריינים שבדרך אף אחד לא תופס, אבל זה מאוד נוח שם לעמוד בפינה ולתפוס אנשים, ואז יש איזה 20 דוחות ביום וזה נפלא. זה החמצה גדולה של הבחינה, של הניקוי. אז הגמרא אומרת, אולי זה תיקון. עונה הגמרא, לעשות נחת רוח ליצריך זה קלקול גם ביום חול, שנאמר לא יהיה בך אל זה. בדיוק הפסוק הזה הגמרא לומדת אותו. שואלת הגמרא את השאלה שנשאלה קודם, או יותר מדויק, השאלה שנשאלה קודם מופיעה בגמרא. אם ככה, מה פירוש אל זר שהוא בך? אישה עבודה זרה, היא בחוץ, אסור להשתחוות לה. עונה הגמרא, זה יצר הרע. זה התלמוד הבבלי. הזוהר, הוא לא הלך מסביב. הוא נכנס ישר. הוא אמר, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מדוע? אומר הרמב"ם בהלכות דעות, בהלכות שמירת כוחות הנפש והפיתוח שלהם, התיקון שלהם. אומר הרמב"ם את המשפט הזה של הזוהר, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אומר הרמב"ם, ומה יהיה על אותם מצבים שראוי לכעוס? אתה רואה אצלי עבירה, אתה צריך להוכיח אותי, צריך לכעוס עליי. אז אומר הרמב"ם ביטויים משונה. מכל מקום, יראה עצמו כאילו הוא כועס, והוא אינו כועס. הרמב"ם ידע ברוח קודשו שיהיה דור שכל מילה שלישית, שנייה, תהיה כאילו. איך עושים את זה? יראה עצמו, והוא לא כועס, והוא כן כועס, מה המשחק הזה? אומר הרמב"ם, יש מפתח. הוא קל לניסוח, הוא לא קל ליישום. אומר הרמב״ם, תהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו. בראש השנה עמד כהן גדול במשכן השם בשילו, וראה תופעה של כעס של אישה המתפללת שיהיה לה ילד, של חנה, והוא חשב אותה לשיקורה. כהן גדול יכול להסתייע בהבחנות שלו באורים ותומים, כיוון שכל האלף בית מופיע באורים ותומים, שאלות שיש להם עניין לקדושה הציבורית נשאלות, והתשובה תבוא על ידי אותיות והבהוב שלהם. כמובן שאותיות זה לא מספיק, צריכות לבצר מילים, ועל הכהן מוטלת האחריות לצרף את המילים. עכשיו הוא רואה את האות שין, בולטת, את האות כף, בולטת, את האות רש, בולטת, את האות היי, מצרף אותם למילה, מקבל את המילה, שיקורה. אמרה לו חנה, אני לא שיקורה, אני כשרה. מרוב שיחי וכעסי דיברתי עדנה. לא תמיד כעס זה עבודה זרה. המבחן, הזיקוך, הבירור הוא בשאלה האם דעתך מיושבת. כלומר, כל פעולותייך בזמן התפילה בדעה צלולה. לא ויתרת על שום מידה טובה, על שום ערך. או חלילה אם אני כועס ומתפרק וצועק איפה שלא הייתי צריך לצעוק, ומעליב איפה שלא הייתי צריך להעליב, ופוגע איפה לא הייתי צריך לפגוע, זה עבודה זרה. זה לא משנה איך אני נראה חזותית, לאיזה קטלוג בימינו אני שייך, שצערנו הגדול כל הקטלוגים האלה, הם לא עוסקים באל זר שבתוך האדם, הם עוסקים בחיצוניות. שם זה יותר נמדד, אבל הפסוק מדבר על בחינה, כן אחינו, בכבוד, חיים שתאבנו. שאלה נפלאה, מה ענתה חנה? אז כיוון שזה היה בראש השנה, וכיוון שהפסוקים משקיעים בזה וגם חז"ל, אנחנו נלך בעקבותיהם. כי הסוגיה הזאת היא סוגיה של מבחן גדול. כתוב על חנה שהשם סגר רחמה. זה היה מהלך אלוקי, שהיא לא יכולה ללדת. וזה כואב לה. והיא מרת נפש, בוכה, ולא אוכלת ולא שותה עם המשפחה העולה למשכן השם בשילה. ובעלה, שמופיע שם במושג אישה, עם מפיק בהי, שזה לפי נבואת הושע פרק ב' חיבור יותר עמוק. הוא אומר לה חידוש גדול. חנה, למה תבכי? למה לא תאכלי? אנוכי טוב לך מעשרה בנים. במחילה מכבוד חלק מהיושבים פה, לעניות דעתי הענייה, זה רק גבר מסוגל להגיד כך. מי עושה השוואות כאלה? מי איפה אתה יודע מה יותר טוב, מה פחות? אני רוצה גם אותך וגם את העשרה בנים. זה לא יכול להיות שזאת הייתה כוונת אלקנה. גם זה לא איל, כתוב שם בתקום אחרי אוכלה ואחרי שתו. אומרים המפרשים, איל לא אכלה ולא שתתה. ואז מופיע הפסוק. והיא מרת נפש. ותתפלל על השם, ובכה תבכה. מה תוכן תפילתה? היא מתחילה במילים, השם צבאות. ועל זה אומרת הגמרא מסכת ברכות, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שהגיע חנה. ואז היא אומרת נדר. עכשיו נדר זה דבר יחסית מקובל במצבים כאלה, אדם אומר, אם אני אקבל אני אתן. היא אומרת כך, אם ראות תראה באוני עמתך, וזכרתני ולא תשכח את עמתך, ונתת לעמתך זרע אנשים, ותתיב להשם כל ימי חייו. ומורה לא יעלה ראשו. זה לא כך ברור לומר מנקודת מבט אמונית, גם אם זה מתוך כאב, וזכרתני ולא תשכח. אם שני פסוקים קודם כתוב שהשם לא אפשר לה ללדת, אז הוא זוכר אותה. גם היא אומרת זכרתני ולא תשכח. ומה תוכן התואר הזה? צבאות. שהוא הדבר הכי מהותי בתשובתה של חנה לעצמה, לאלוקיה ולאלי. כמו ששאלת. אומרת הגמרא, נסתכל פה, בפסקה 4. אז ידור נדר ותאמר השם צבאות. אמר רבי אלעזר מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא צבאות, עד שבעתה חנה וקראתו צבאות. אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ובונו של עולם, מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? בקשה ברורה, חדה, נוקבת. הגמרא לא מסיימת פה. משל למה הדבר דומה? זאת אומרת, הגמרא מביאה לנו משל כדי שנבין מהי תפילת חנה. למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדה. בא אני אחד ועמד על הפתח. אמר להם, תנו לי פרוסה אחת. אבל הם לא שמו עליו, לא השגיחו עליו. אולי הם אכזריים. דחק ונכנס אצל המלך, אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה בעיניך לתת לי פרוסה אחת? זה בעצם משל ונמשל די דומים. האחד עוסק בהרבה צבאות ובבן אחד, והשני בסעודה עם הרבה אוכל ופרוסה אחת. אז זה לא נראה סיבה להביא משל. אבל יכול להיות שכשמסתכלים במשל, יש בו חידוש גדול של בקשה חדשה. יש בקשה של העני לאוכל. וסביר, טבעי, שאדם רעב רוצה לאכול. לאן הוא הולך? הוא הולך למקום שיש אוכל. ואז סביר וטבעי לומר שאם אנשים שם לא נותנים לו לאכול, אז הם אכזרים. אבל זאת התעלמות מהנושא. כי הנושא לפי הגמרא זה סעודה שעושה המלך לעבדה. כיוון שאני לא עבד, אני לא יכול להשתתף בסעודה. עכשיו העבדים שנמצאים בסעודה הם לא יכולים למנות עבד. זה לא במנדט שלהם. לכן לא השגיחו עליו. אז מה הוא עושה? הוא הולך ודוחק, נכנס אצל המלך. והוא אומר, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, ואני יודע שעשית את זה לעבדיך, אני רוצה להיות עבד. חנה אומרת באותו פסוק שלוש פעמים את המילה הזאת. זה כנראה משמעותי, היא אומרת עמתך. זה בקשה אחרת לגמרי, זה לא הבקשה לילד. גם לא התעלמות מהצורך. אלא זה כמו לומר, מחברת חנה את המקום הנפשי האמיתי שלה, ולא מדלגת עליו, היא מרת נפש, היא בוכה. ואומרת לקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתמלוך עליי, על כאבי. למה? כי אתה נקרא צבאות כמלך. לא כבן אדם שיש לו איזה מחסן של נשמות. מלכותך היא להופיע נשמות בעולם. שאנחנו יודעים, לפעמים בתוך כאב, שהמלכות האחראית על הנשמות לפעמים גם לוקחת אותן. ואין לנו הסברים מתי ולמה. לא מחשבותיי, מחשבותיכם. אבל בעינינו מלכותו לא מתערערת, גם כשהוא לוקח. חנה מחדשת שגם כשהוא נותן הוא נקרא מלך. כלומר, הופעת רצונו בעולם נעשית על ידי הופעת נשמות. למה סלול הזה? לא משהו אחר. לא כללית היא מוכנה להיות עמתך, היא תעשה מה שאתה רוצה. לא. היא אומרת, אתה מלך בהופעת נשמות. אם אני אהיה עמתך בהופעת נשמות, מה יהיה? יהיה לי ילד. יש לזה השלכה עצומה. לכם, חבוד.
זה לא קצת, אבל אולי מה שנקרא לא לשמע לי יותר בן לקדוש ברוך הוא. אני רוצה שיהיה לי, אני רוצה לאכול משהו, אז אני עבד בשביל שיהיה לי אוכל, לא כי באמת אני רוצה להיות עבד לשמוע.
אז אתה שואל בצדק, האם יש פה משהו שהוא לא לשמע? כי בעצם אני רוצה ילד, ואני משתמש בעבדות כדי לקבל ילד. מה אתה רואה? הרי היא נדרה נדר. עכשיו, אדם יכול ללכת לחכמים ויתירו לו את הנדר. זאת אומרת, היא תגיד לחכמים, תראו, אני כל כך הייתי בצער, כל כך הייתי בכאב, אז נדרתי. אבל תשמעו, זה לא אנושי. זה לא אנושי להחזיר את הבן אדם, את הבן למשכן השם בשילו. אבל אצלה, אצלך למה אתה רואה, כתוב בהמשך שהיא קוראת לילד שמואל. למה? כי מהשם שאילתי, אז היא הייתה צריכה לקרוא לו שאול. אלא אומרים המפרשים, יש פה שני שמות לשתי תופעות, שתי סיבות שונות. בשאלה למה יש לך ילד, היא אומרת, כי שם אל, איפה שרצונו של אלוקים היה, שם קיבלתי ילד. לשאלה, אז למה אתה מחזירה אותו? אחרי כל כך הרבה שנים שחיכית, אז זה יונה, כי הוא שאול. אמא יכולה להגיע למצב שבו היא נותנת את הילד שלה, כי היא מבינה שהוא לא שלה. מה פה שלו שלה? היא ילדה אותו, היא גידלה אותו. נכון, היא הייתה כלי. אבל כלי, אם הוא שומר על גבולותיו המדויקים, הוא אף פעם לא בא לבית. הוא רק כלי. חג של הכלים זה ראש השנה. חג גדול. אי אפשר להיות כלי ביום אחד, צריך יומיים של זה. שני ימים. בשנה בכלל, אחד הוא שבת, אין תקיעה בשופר. השני הוא יום שיש בו תקיעה בשופר. זה גיוון במאמץ להיות כלי. כן, חמוד. מה אלי ענה לחנה, ומה חנה בעצם ענתה לאלי? כלומר, מה התפתח בדיון ביניהם? חנה אומרת, וזכרתני ולא תשכח את עמתך. אחד המושגים המתאים בעולם המודרני זה המושג זיכרון. אני חושב האדם המודרני אחרי אלפי שנים הוא אלוף העולם בזיכרונות. יש לו פלאפון דור תשיעי, יש לו מחשב עם מיליון זיכרונות, אני יודע כמה. אין מי שיכול עליו. ואין שכחן כמו האדם המודרני. הוא שומע משהו, שתי דקות אחרי זה אין לזה שום משמעות. זה לא נקרא זיכרון. פעולת המוח, כך אומרים אנשי מדע, פעולת המוח בשעת הזיכרון היא פעולה שנקראת שליפה. כלומר, מתוך מאגר הנתונים שיש לאדם, נשלף נתון מסוים ואיתו משתמשים. זה נקרא זכרתני. אני יודעתי, אומרת, שאלוקים מנע ממני פרי בטן. עכשיו, הוא ברא אותי מסוגלת למלא את מלכותו. זאת המלכות של הנשמות. עכשיו, הוא לא נותן לי אפשרות להשתמש בזה. זה נקרא לשכוח. לכן היא אומרת, זכרתני. ואז כתוב שהנבואה מתארת איך היא עמדה בתפילה. ואני חושב בדור שלנו, לפחות דקה שתיים מן הראוי לחשוב על זה. כי איך שחנה עמדה בתפילתה, כך בני אדם צריכים לעמוד בתפילתם. זה הלכה. שמקורה בגמרא, מקורה בפסוקים, והיא נפסקה בהלכה בשולחן ערוך. שפתיה נאות, קולה לא יישמע. היום כשאדם מבקש משהו, הוא מתחיל לצעוק לאבא. אולי במקום מוסתר, אולי במקום גלוי. זה סגנון כזה שהוא נראה מאוד אותנטי. אומר השם ישמואל, אם את חסר לך ילד, ואת מבקשת ילד, תקריא את השמיים. כל העולם צריך להרגיש שאת מתפללת כדרך מחוזותינו. אומר הרב קוק, אבל על מה את מתפללת? הנה חוזרת השאלה, את מתפללת על ילד או את מתפללת להיות עבד? אומר הרב קוק, אם את מתפללת להיות עבד, אז זה הרי ברור פנימי בתוכך. האם הצלחת לקחת את המקום של הכאב ושם להמליך את ריבונו של עולם? אומר הרב קוק, אם זה ברור פנימי, מי צריך לדעת עליו? למה זה צריך להיות בולט? בסדר, יכול להיות שהייתה... לא הבין את התפילה. אבל הפסוקים לא לומדים כך. הם לומדים מחנה איך לעמוד בתפילה. ואז כתוב איך שווה אלי לשיקורה. זאת בדיוק הנקודה. כי תפילתה לא נראיתה נורמלית. והיא אומרת לו, אני אישה קשרה, תקרא את האותיות אחרת. זה אותם אותיות, יש פה גבול עדין. בדיוק הגבול העדין שבו פתחנו. האם זה מצב שבו יש איזה טירוף, איזה שינוי לא נורמלי? או שזה עומק העמידה בתפילה? לדבר פנימית אל תוכנו, וכלפי שמיים רק שפתי הנאות. זאת אומרת, לתת לזה איזשהו ביטוי עדין. אבל לא שמרכז הכובד זה שאני מנסה לשכנע את השמיים בהתלהבות שלי, שסוף סוף יקשיבו לי. עיקר תפילתה זה שמע עמי. זה הבן אדם שומע מה אלוקים רוצה. ואז הוא הופך להיות כלי לשרתו. אלי הכהן אומר לו, אלוקי ישראל, ייתן את שאלתך אשר שאלת מימו. הוא מבטיח לה. ואז כתוב, ופניה לא היו לה עוד. עבר הכעס, עבר העצב, עבר הבכי, עבר הכל. מה הפירוש? חנה כל כך הייתה לה אמונה באלי, הוא הבטיח לילד. היא כבר רגועה. שני חסידים, הם אלה עם ילדים, הם הולכים לרבא. הרבא מברך אותה. אחד נפקד אחרי 9 חודשים, השני לא. זה שלא נפקד, הולך לחסיד שנפקד, אומר לו, תגיד לי, מה עשית? אומר לו, מה אתה עשית? אומר לו, מה פירוש, התפללתי. אומר לו, תשמע, אני אחרי שרבי אמר לי שיהיה לי ילד עוד 9 חודשים, הלכתי לקנות עגלה. ולכן יהיה ילד. אז אולי כאן זה אותו ביטוי, כיוון שהכהן הגדול, איש רוח הקודש, אמר לה את זה, אז היא כבר מלאה ביטחון. או אומר לה אלי, איזה שאלה שאלת? השאלה של עבד, של מה? את זה הקדוש ברוך הוא ייתן לך. קיבלת. את יכולה להיות תמה. ואם, זה אחד המבחנים, ואם מה שהציק לה זה להיות עבד, אז הוא נתן לה את שאלתה. מתוך כך, יהיה גם ילד. הרי אל תשכחו, או לא נשכח, שכל הרקע של הפסוקים האלה זה חופני או פנחס שהם נמצאים במשכן. יש משרתי השם שם. אבל יחסית למדרגתם, הם מתעללים בציבור. הם מתישים את הציבור. הם מתנהגים בצורה מוסרית, לא נאותה. צריך להחליף את ההנהגה הזאת. נשמה צריכה לרדת לעולם בלי אינטרסים. גם בלי אינטרסים רוחניים. זה יכול לבוא רק מאלקנה וחנה. כן, אחי. אדרבה, מה אנשים אחרים, איך הם התפללו, ומה אלי חושב לאור זה, יכול להיות שאתה צודק. האם לא זאת כוונת חז"ל? כשאמרו, עד שבא חנה, לא היה אדם שקרא לקדוש ברוך הוא צבאות, כלומר, לא היה אדם שאמר אני אמתך. וממילא לא היה אדם שהתפלל בתוכו, נכון. וזה גרם לשוני. אבל הלימוד הגדול מהפרק הזה, זה עזוב את עמדת מבקר המדינה. איך זה נראה לך, משונה או לא משונה? ותנסה להיפתח לחידוש שנוצר פה. כי החידוש פה הוא חידוש גדול בסוגיית הענבה. וממילא אל תישאר נעול אחרי העובדה שעד עכשיו לא ראית אנשים כמו חנה. ולכן דעתה מיושבת. זה לא התפרקות, זה לא התפרצות. אפשר אפילו לומר יותר מזה. מי היה אלקנה? ולמה הוא אמר לה אנוכי? אלקנה היה מגדולי הדור. ועליו כתוב בפסוקים, הוא עלה מימים ימימה. ותראו מה התלמוד הירושלמי אומר על אלקנה. עשו ברכות פה בפסקה 3. כשכתוב במשלי, אל תבוז כי זקנה אימך, אומרת הגמרא בבבלי בברכות, שזאת הכוונה, אל תבוז לזקני הדורות הקודמים, לכל סדר הדורות, תתאים את עצמך אליהם. אמר רב זרע, אם זקנה אומתך, עמוד וגדרה. אל תבוז כי זקנה אומתך. מה זה נקרא לגדור את האומה? כשם שעשה אלקנה שהיה מדריך את ישראל לפעמי רגלים. מה, הוא עשה להם סיורים ודרכים? אלא, הוא לקח את כל משפחתו, והוא היה מגדולי הדור. מה הוא עשה? הוא, כשהוא הלך לאיזה יישוב בדרך למשכן השם בשילו, הוא ישן בלילה ברחוב. איך מתייחסים היום לאדם שישן ברחוב? מי זה? מאיזה מעמד הוא? עכשיו, כל האנשים, כיוון שהוא אחד מגדולי הדור, הם באים לשאול אותו, אלקנה, מה קרה? מה איבדת? אז הוא אמר להם, אני הולך למשכן השם בשילו, שם החיים שלי. כשאני לא עולה לרגל, אני מקבל כיוון. אני מקבל חירות אמיתית. אני מתנקה מכל האלילים שיש בתוכי. ואז הוא שואל אותם, אתם למה לא תבואו איתי? לא, אתה דתי, אנחנו לא, אתה ימני, אנחנו לא, אתה כל החלוקים של ימינו. אבל אלקנה אומר להם, אתם עשויים מאותו זן שלי, עמך, אלוקי יעקב אנחנו. למה לא תבוא איתי? אז הם אומרים, אתה יודע מה? אם אתה אוהב אותנו, אם אתה מאמין בנו, נבוא איתך. 5 בתים. שנה אחרת עוד 5, עוד 10, כל ישראל היו עולים לרגל. אמר לו אלוקים, אתה לימדת זכות על בניי, אהבת אותם, גילית את יכולתם, זה נקרא להדריך. חייך שאני מוציא ממך בן, שהוא ילמד זכות על ישראל והוא יחנך אותם במצוות. הלמדת בשכר אלקנה שמואל. ושוב פעם מקפחים את זכויות הנשים. למה לא כתוב בשכר אלקנה וחנה? עם כל הכבוד לגלות של אלקנה, הוא לא יכול ללדת לבד. על זה אומר המדרש. אני חשבתי בגאוותי שאלקנה אמר לה, אני טוב לך מעשרה בנים. לכן שאלתי מה שאלתי. אומר לי המדרש, תפסיק להתגאות. לא כתוב שם אני, כתוב אנוכי. ממש כמו הפסוק הבא, אנוכי השם אלוקיך המוציאך מארץ מצרים, מעלה אותך מארץ מצרים. בפסוקים בתהילים. כלומר, אמר להם קנה, תקחי את אנוכי השם אלוקיך ותחברי אותו לכאב שלך. תעברי את הבירור בתוך עצמך שאת רוצה להיות אמתך. והיא שמעה בקולו. זה הבירור של אנוכי, זה הבירור של אלקנה. אם אתה מוכן לישון בלילה, ברחוב, לוותר על כבודך, לוותר על מעמדך, לוותר על זכויותיך, כל מה שאדם המודרני, כל כך קשה לו לוותר. כנס לראש השנה, תפסיק לחשוב על הזכויות שלך. תחשוב על הזכויות של האומה, של הגאולה, של הארץ. תחשוב על הזכויות של הקדוש ברוך הוא. תגיד לו, אני מוכן להיות כלי שלך. אתה רוצה לתאר אותי? תתאר אותי. אבל תתאר אותי באופן שאני אוכל להיות כלי. יהיו לך פחות כלים בעולם, אתה לא תתגלה כמלך. זה הבדל בתפילות, זה הבדל בכוונות, זה הבדל בריכוז. וממילא זה הבדל בשאלה מה נוצר מראש השנה. לומדים עשרת ימי תשובה לפי הגמרא בראש השנה, ממה? ממי? מאחד משונה שקראו לו נבל הכרמלי. כי שם יש 10 ימים עד שהוא מת. מה אתה יכול לומר בנבל הכרמלי? כי הוא נקרא נבל, כי בן אדם כפוי טובה בתורה נקרא נבל. זה אנחנו נקרא בשבת תשובה. עם נבל ולא חכם. אומר רמב"ן, כי המינימום האנושי זה להכיר טובה, ובן אדם שהוא לא מכיר טובה הוא נופל מהמינימום האנושי. זה כמו נפל, זה כמו נבל. עשרת ימי תשובה זה הזדמנות שלא להיות נבלים, כלומר שלא להיות כפוי טובה. זה עומק החירות. זה שאדם זה איזה שכבה חיצונית בישיותו ועל פיה הוא זז, זה כלום. בסוף הוא גם כועס מזה. אבל זה שהאדם מזהה את נקודתו הפנימי, המוסרית, ואומר אני מוכן להיות עבד, זה חידוש גדול של דוד המלך. אני עבדך פעמיים בין עמתך, אני מוכן להיות עבד שלך. זה לא החידוש. החידוש הוא להגיד בסוף, פיתחת למוסריי. יוסף עומד לפני מלך העולם, לפני אובמה, והוא קודם כל נותן לו כבוד, ואחר כך הוא אומר לו, בלעדיי. תלמד נשיא ריק של עם ריק, שיש בעל הבית אחד לעולם, ואם תהיה חצוף כלפיו, יבוא יומך. או תעשה תשובה, ותדע לך, עם ישראל זה עם שדרכו מופיעה ברכה לעולם. ארץ ישראל זה המקום שדרכו הקדוש ברוך הוא מולך בעולם. הוא לא מולך בשום מקום אחר ישירות. אלא אם כן הבן אדם עסוק בחוויות הרוחניות הפרטיות שלו, בריגושים שלו. בעבודת המלכות רק ארץ ישראל. אף על פי שיכול להיות שאדם לא מרגיש את שיא ההתלהבות באיזה מקום מסוים בארץ ישראל. ואם אתה פרעו אומר לי, אני שמעתי שאתה מומחה, ואני יכול להיות, רואה בזה איזה קצה של חוץ שאני יכול להשתחרר, כי אם אני מומחה ואני אצליח ואתה תשפר אותי, תוציא אותי. הוא אומר לו, קודם כל, אדוני, דרך ארץ. דרך ארץ לפני אלוקים, בלעדיי, אני כלום, אומר רשי. טוב, אם אתה כלום לך ביתה. לא, לא. אלוקים יענה את שלום פרעו, אומר רשי, דרכי. מה זה אם לא? כלי. המים לא יכולים לשפר באוויר, הם צריכים כלי. אבל הכלי הוא עשה את המים. הכלי הוא מוזג. וממילא, באופן האמיתי של תורת הכלים, חובתם של הכלים לבקש מהמלך להתגלות דרכם, זה חובת קבלת המלכות. זה חובת הכרת הטוב. כל בוקר אדם קם ואומר מודה אני לפניך, ושם את המילה אני מקום שתיים. אומר הרב קוק, כי עיקר החידוש זה שאדם מודה על האמת שיש מלך והוא כלי. אז ראש השנה זה מרוכז, זה תמצית כזאת של עבדות. למה אתה מקשיב בשופר? גיטרה יכול להיות שיותר מרגשת את האדם, חצוצרה, קלרינט, תופים, הכל יפה. יש כלי אחד שהוא מעורר את הנשמה. כשאתה עומד בתקיעה בשופר, אם אתה מרוכז וחושב על המלך וחושב שאתה כלי, זה לידה. אתה נולד ברגע הזה. אתה ממליך את השם עליך. באופן טבעי לא תהיה לך גאווה, ולא כעס ולא ייאוש ולא כתרוגים, שכל אלה מנת חלקו של הגאוותן שהוא חושב שהוא הבעל הבית. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, אתה אבא שלנו, והאמת היא שאתה מלכנו. ומשום כך, היה לי רב, תמיד חכם גדול, שכשהגענו למרכז לפני הרבה שנים, בשיעור א', לישיבת מרכז הרב, הוא היה ממש תמיד חכם אדיר שנפטר צעיר. אני חושב שאפילו 60 לא היו לו. והוא נתן לנו שיעור בראש חודש אלול. וכנראה הרגיש שבסוף אלול הוא כבר לא יהיה. היום הזה, כ"ח באלול, הוא נפטר. יומיים לפני ראשו. והוא אמר לנו, על פי האור שמח, כיוון שאז ראש השנה גם חל בשבת, כמו השנה. האור שמח שואל, איך עם ישראל מבטל על זכות כזאת של להזכיר את העקדה? הרי זה הגמרא פה שאומרת שזה אילו של יצחק. זה הכרם. אמר האור שמח, כך אמר לנו הרב מרדכי יהודה הלוי פרום, זכר צדיק לברכה, שאם עם ישראל מתחשב בכך, שאנשים שלא יודעים את ההלכה כמוני, עלולים לקשל בטלטול דל אדמות ברשות הרבים, את השופר. אז בילה אנשים כמוני מבטרים להזכיר את עקדת יצחק. אומר האור שמח, אין ויתור יותר גדול מזה. אין זכות יותר גדולה מזה. כשאנחנו אומרים אבינו, אנחנו אומרים, אתה דואג לצרכנו. כשאנחנו אומרים מלכנו, אנחנו אומרים, אנחנו דואגים לצרכיך. לא חלילה בגובה עיניים. לא חלילה שאיבדנו את הפרופורציות. לעולם נשאר כלים. והפרק הזה בתהילים, כולו עוסק בכלים. עד ועד בכלל להבנת מושג החירות, השם אלוקיך מעלך מארץ מצרים. להוציא אותך מן המצר, זה להוציא אותך, אומר הרב סולובייצ'יק כאן למטה, מהמצר האגואיסטי. ראש השנה זה חג של ענווה, מתוך כך של שמחה. לא שמחת ההוללות, לא שמחה של קלות ראש, שמחה אמיתית להיות אלה שדרכם הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם. ועל חידוש העולם כתוב ישמח השם במעשיו. אנחנו שמחים בראש השנה כי הקדוש ברוך הוא שמח. ואנחנו מברכים אחד את השני, תיחתה ותיחתם, תיחתמי ותיחתמי לאלתר, מיד בספרם של צדיקים משתלמים, צדיקים מתחדשים. ואולי זה מה שאנחנו אומרים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, תמיד חשבתי פסיק, ולמה? למען חלוקים חיים. הצלח, הנודע ביהודה אומר, כותבנו בספר מסוים של אנשים שחיים למענך, שם אני רוצה להיכתב, אני רוצה להיות כלי. זה חנה, זה רחל, זה שרה, זה יוסף, זה הכל. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, בשורות טובות. אני מקווה מאוד שבשנה הקרובה תמצאו רבנים יותר רציניים, לא תסתפקו במועט, וממילא לא יאחרו לכם ולא יגמרו אחרי הזמן, הכל יעבוד כמו שצריך. אז בהצלחה גם במשימה הזאת. כל טוב.